הכל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי, כ"ב בכסלו תשע"ו, מסכת סוטה, דפים למתת ומם. אתם מאזינים מרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת וישב, ערב שבת מברכין את ראש חודש תיבת הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ומי שטרח בערב שבת יוכל בשבת, זמננו קצר והמלאכה מרובה. ואנחנו נכנסים אל השעה של הקורת רוח הזו עם תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואנחנו עושים זאת היום דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה הייתה, מניין נלמד שברכת כהנים בעמידה, ומניין שברכת כהנים צריכה להיעשות בנשיאות כפיים בהגבהת ידיים? התשובה היא, בעמידה לומדים זאת מהברכות שבהר גריזים, ולרבי נתן לומדים זאת מהפסוק לשרתו ולברך בשמו, ובנשיאות כפיים לומדים זאת בגזירה שווה מהנאמר בסמוך וישא אהרון ולרבי נתן מהפסוק הוא ובניו כל הימים. שאלה שנייה, האם ברכת כהנים היא בשם המיוחד ובכינוי התשובה במדינה בכינוי ובבית המקדש בשם המיוחד? שאלה שלישית, מה לומדים מהכתוב להם, האמור בפסוק, המור להם? התשובה הבאה ילמד מכך שרק אם יש בית כהנים קורא להם השליח ציבור שיברכו, הפחיסדה למד מכך שרק אם השליח ציבור כהן, הוא קורא להם. שאלה רביעית, כהן שלא עלה לדוכן בעבודה, האם יעלה אחר כך? התשובה, אם לא עקר עדיין רגליו לא יעלה, אבל אם עקר רגליו לעלות לדוכן יעלה. שאלה חמישית, מניין לומדים שאין נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עין? התשובה מהפסוק טוב עין הוא יבורך. השאלה האחרונה, האם מי שמחוץ לבית הכנסת או מאחורי בית הכנסת או מאחורי מחיצה מתברך בברכת הכהנים? התשובה, אם הוא אנוס יוצא בכל אופן, ואם אינו אנוס מאחורי מחיצה יוצא מחוץ לבית הכנסת, אינו יוצא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת וישב, ערב שבת מברכין את ראש חודש תיבת הבא עלינו לטובה, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני הדפים היומיים שלנו, אחד להיום ערב שבת קודש ואחד למחר שבת קודש, דפים למתת ומם ממסכת סוטה. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף למתת עמוד א', שלוש שורות מתחילת הדף, מן המילים אמר רבא בר אבונה, כיוון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. מביאה הגמרא הלכה הנוגעת לעניין קריאת התורה. ומה השייכות של הלכות קריאת התורה לסוגיה של ברכת כהנים? כותב הקרן אורש, אגב ממרותיו של רבי זיירא בשם רב חיסדא המובאות בהמשך הסוגיה, מביאה הגמרא גם את המאמר הזה שהוא של רב חיסדא שאמר אותו רבי זיירא. והמרומי שדה כותב שבא ללמדנו שכמו שאסור לדבר בשעת קריאת התורה, כמו כן אסור לדבר בשעת ברכת כהנים, משום שמצווה לבוא ולשמוע את הברכה. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונה, כיוון שנפתח ספר תורה והתחיל הקורא לקרוא בו, אסור לציבור לספר, אסור לציבור לדבר כלל ואפילו בדבר הלכה, שנאמר בעניין קריאת עזרה בתורה לעיני כל העם, ספר נחמיה פרק ח' פסוק ה', וכפתחו כשהתחיל לקרוא עמדו כל העם, ואין לשון עמידה זו מתפרשת כפשוטה אלא כוונת הפסוק לשתיקה, דהיינו שכאשר התחיל עזרה לקרוא שתקו כל העם, הרי לנו שאסור לדבר בשעת קריאת התורה. ומצינו שכינה כתוב שתיקה בלשון עמידה, שנאמר בספר איוב פרק ל"ב פסוק ט"ז, כשעונה אליהו לאיוב, בספר איוב מסופר על איסוריו של איוב, ובאו אליו שלושת חבריו לנחמו, אחרי כל דבריהם ששלושת החברים שתקו כי לא מצאו מענה לטענותיו של איוב. ואז פתח אליהו בן ברכאל הבוזי במענהו, ובראש דבריו מתנצל על שמאיס פניו לדבר בפני זקני ממנו. ואומר שהמתין עד שראה שאינם מדברים יותר ושתקו לגמרי, ולא ענו עוד. אז אומר אליהו, ואוכלתי, דהיינו המתנתי, עד שראיתי כי שאר החברים לא ידברו, כי עמדו, דהיינו כי שתקו ולא ענו עוד לאיוב, הרי שכתוב בפסוק, שתיקה בלשון עמידה. רבי זעירא אמר בשם רב חסדא שהמקור שאסור לדבר בשעת קריאת התורה נלמד מאחה מכאן, מהפסוק הזה שנאמר בספר נחמיה פרק ח' פסוק ג', ואוזני כל העם אל ספר התורה. דהיינו איתו אוזנם לשמוע את דברי התורה, ממילא ברור שלא דיברו בינתיים. וחוזרת הגמרא לעניין ברכת כהנים. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שלא נטל ידיו לפני עניתו לדוכן, לא יישא את כפיו, שנאמר שאו ידיכם קודש וברכו את השם, ודורשים שבשעת נשיאת כפיים צריכות הידיים להיות קדושות על ידי נטילתם במים. יש מחלוקת ראשונים ממי שנטל ידיו לתפילה ולא ישיח דעתו, האם צריך נטילת ידיים מיוחדת לדוכן או לא. ואיך דין זה של נטילת ידיים נרמז בפסוק הזה? כוונת הכתוב שבשעה שתישאו כפיכם לברכת כהנים צריך שני תנאים. האחד שיהיו הידיים קודש, כלומר שתתלו ידיכם מקודם, ושנית שתברכו את השם קודם בברכה. לכן הסמיכה הגמרא לכאן את דברי רב לזר בן שמוע שלא נשא כפיו ולא ברכה. והיא הגמרא מעשה שנשמע מתוכה לברכה של הכהנים קודם נשיאת כפיים. שאלו תלמידיו שאת רבי לזר בן שמוע, במה באיזה זכות הארכת ימים? ובספר חסידים כתב, אם ראית תלמיד חכם שהאריך ימים, דע לך שאוסיף דקדוקים על חבירות דברים שאינם כתובים בתורה. השאלו תלמידיו את רב לזר בן שמוע, במה הארכת ימים באיזה זכות? אמר להם, שלוש הנהגות מיוחדות נהגתי כל ימי לפנים משורת הדין. א', מימי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריה, לא קיצרתי את דרכי דרך בית הכנסת להיכנס בפתח אחד ולצאת בפתח שכנגדו, ואפילו באופן המותר על פי הדין. ב', ולא פסעתי על ראשי עם קדוש או על ראשי עם קודש, כשהיו התלמידים יושבים על גבי קרקע, לא הלכתי ביניהם, כי על ידי זה הייתי נראה כפוסע על ראשם, אלא הקדמתי ובאתי לפני שהם ישבו או שישבתי בחוץ. משמע שכאשר התלמידים יושבים לכיסאות על ספסלים, אין בזה משום פסיעה על ראשי עם קודש. אבל אסמע, בחושן משפט סימן ח' כותב, שגם בזמננו שיושבים על ספסל שייך הדבר הזה, כשיש ספסל ארוך שיושבים עליו העם, והוא הולך על גבי הספסל מאחוריהם כדי להגיע למקומו. וגימל, אבלזר בן שמוע אמר, היה כהן, הוא אומר, ולא נשאתי את כפיי לברכת כהנים בלא ברכה לפניה, כמו שתפרש הגמרא בהמשך. שואלת הגמרא, מה היא מברך, איזה ברכה מברך הכהן לפני ברכת הכהנים? אומרת הגמרא, מה רבי זעירא, מה רב חסדא, אומר רב זעירא בשמו של רב חסדא, נוסח הברכה הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כי עקר קרי מה אמר, כאשר עוקר הכהן רגליו בברכת העבודה, בברכת רצה לעלות לדוכן, והוא מחזיר את פניו לאהרון הקודש עד שיסיים שליח הציבור את ברכת מודים, באיזה נוסח יתפלל שתהיה ברכתו כראוי. מפרש את הגמרא שאומר את הנוסח הבא, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתהיה ברכה זו שציוויתנו לברך את עמך ישראל, לא יהיה בה מכשול ועוון. ואיזה מכשול יכול לצאת מברכת כהנים שהיו הכהנים צריכים להתפלל שלא יהיה בה מכשול ועוון? התשובה היא על פי מה שדרשו חזל במדרש רבה, יברכך השם בממון, והרי יש עושר השמור לבעליו לרעתו. לכן מתפללים הכהנים שלא יהיה בברכה זו שום מכשול ועוון, ותהיה ברכה ברכה גמורה ויהיה עושר לטובה. עוד תירוץ, על פי דברי הזוהר בפרשת נשוא, שכהן שאינו אוהב את העם או שאין העם אוהבים אותו, אסור לו לישא את כפיו. ואם נושא את כפיו, הרי הוא בסכנה גדולה, ואם כן מבקשים הכהנים, שלא יהיה בברכה זו שום מכשול ועוון על ידי שנאת חינם וכדומה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי מהד הרפה מציבור אימה אמר, לאחר שגמר הכהן את הברכה ומחזיר פניו מהציבור ועומד ופניו לארון הקודש עד שיסיים שליח הציבור המברך את עמו ישראל בשלום, באיזה נוסח יתפלל שתקובל ברכתו לרצון? אומרת הגמרא, עד ברי, הניגו ותהיה לימו במבואות העיר רב חסדא לרב עוקבא ודרש, שאומר את הנוסח הבא, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, אז אף אתה עשה עמנו מה שהבטחתנו, להסכים על ברכתנו, כמו שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. וממשיך הכהן לבקש כלשון הפסוק, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. מביאה הגמרא כמה דינים בשם רב חסדא בעניין ברכת כהנים. אמר רב חסדא, אין הכהנים רשאים לחוף קשרי אצבעותיהן, לכופף ולקפל את חוליות האצבעות שהיו פשוטות ופתוחות בזמן הברכה, עד שיחזירו את פניהם מן הציבור כלפי התיבה, והוא כשיתחיל שליח הציבור שים שלום, כמבואר בהמשך הגמרא, ולא יכופפו אותם תכף בסיום ברכתם. וטעם הדין הזה מחמת כבוד הברכה להראות שאינו ממהר לסיים נשיאת כפיים, וכן משום כבוד הציבור שלא ייראה שברכתו להם הוא כמסע עליו ורוצה להיפטר ממנו מהר. וזה גם הטעם במה שתאמר הגמרא לקמן, שאינם רשאים להחזיר פניהם עד שיתחיל שליח הציבור במילים שים שלום, שכל שלא התחיל השץ את הברכה החדשה, אין זה דרך כבוד שהם מהרו להחזיר פניהם. אומרת הגמרא, אמר רבי זעירא, אמר רב חסדא, אין הקורא, דהיינו אין השליח ציבור הקורא כהנים, או השמש או אחד מהקהל הקוראים כהנים, רשאי לקרות כהנים עד שיחזירו את פניהם לקהל לברכם, עד שיחלה אמן מפי הציבור, עד שיסיימו הציבור לענות אמן על ברכת הטוב שמחה ולך נאה להודות, מפני ששני קולות אינם נשמעים כאחד. וכן, אין הכהנים רשאים להתחיל בברכה בברכת אשר קדישנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, עד שיחלה הדיבור מפי הקורא שיסיים השליח ציבור לומר כהנים. וכן אין הציבור רשאים לענות אמן על ברכת הכהנים, בין על ברכת אשר קדישנו ובין על עצם הברכה שעונים אמן על כל פסוק ופסוק, עד שתחלה הברכה מפי הכהנים כדי שלא תהיה אמן חטופה. וכן אין הכהנים רשאים להתחיל בברכה אחרת כגון ברכת יברכך, עד שיחלה אמן מפי הציבור העונים אמן על ברכת אשר קדישנו. ואמר רבי זירא, אמר רב חיסדא, אין הכהנים רשאים להחזיר להסב את פניהם מן הציבור לאחר שסיימו את הברכות, עד שיתחיל שליח ציבור בברכת שים שלום, ועד אז יעמדו כשידיהם פרוסות כשעת ברכת כהנים כמבואר לאל, שאינם רשאים לקוף כשרי אצבעותיהם עד שיחזירו פניהם. וכן אינן רשאים לעקור רגליהם מן הדוכן וללך למקומם עד שיגמור שליח ציבור ברכת שים שלום. ובטעם הדבר שנשארים הכהנים בדוכן עד סוף ברכת שים שלום, כותב המהרש"ל, שהוא כדי שיעריכו הכהנים בתפילתם שאחר ברכת כהנים עד שתכלה ברכה מפי שליח הציבור, ויאמרו הקהל אמן הן על ברכת שים שלום והן על תפילת הכהנים. ערוך השולחן כותב שזה כדי שתיגמר כל התפילה שהיא כנגד העבודה, ורק לאחר מכן ירדו, כשם שירד אהרון מנשיאת כפיו בגמר העבודה כולה. ויהיה עכשיו הגמרא, הלכות העוסקות בקריאת התורה דומות להלכות ברכת כהנים שנזכרו להיל. וגם את ההלכות דלהלן אמרם רבי זירא בשם רב חיסדא. אומרת הגמרא, ואמר רב זירא, אמר רב חיסדא, אמר רב זירא בשמו של רב חיסדא, אין הציבור רשאים לענות אמן על ברכת העולה לתורה עד שתכלה הברכה מפי הקורא, מפי המברך קודם קריאת התורה אשר בחר בנו מכל העמים. ובזמן הגמרא היה עולה לתורה קורא בעצמו בתורה, וממילא הוא גם ברך לפניה ולאחריה. וכן אומר רב זירא בשמו של רב חיסדא, אין הקורא רשאי להתחיל לקרות בתורה שתכלה אמן מפי הציבור, שיסיימו כל הציבור לענות אמן על ברכתו. וכתבו הפוסקים שבזה לכל הדעות צריך להמתין עד שיכלה אמן מפי כל העונים, ואף הטועים והמעריכים, משום שחובה על כולם לשמוע קריאת התורה. וכותבים האחרונים שהמנהג שהקורא עונה אמן עם הציבור בכל רם, וממשיך בו קצת יותר מן הציבור בכדי שיבינו שמתחיל לקרות ויתו אוזן לשמוע. כך המשנה ברורה בסימן קוף ממלא. וכן אומרת הגמרא, אין המתרגם המפרש את הפסוקים לעם בשפה הארמית, כי בזמן הגמרא היו נוהגים לתרגם את התורה לארמית כדי שיבינו העם, ואחר כל פסוק שקרא הקורא היה מתרגם את תרגמו. ובזמננו אומר השולחן ערוך בסימן קוף ממהי, שאין העם מבינים ארמית, אין תועלת בתרגום, אז לא נהגו לתרגמם. אם כן, אומרת הגמרא, וכן אין המתרגם רשאי להתחיל בתרגום עד שיחלה הפסוק מפי הקורא, כדי שלא יפריע לשמוע את הקריאה. וכן אין הקורא בתורה רשאי להתחיל בפסוק האחר עד שיחלה התרגום מפי המתרגם, כדי שישמעו את הקריאה. ושני קולות יחד אינם נשמעים. ויהיה הגמרא הלכות נוספות בעניין קריאת התורה, וכולם אמרם רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי. אומרת הגמרא, אמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, המפטיר הקורא את ההפטרה בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה לפני קריאת ההפטרה, משום כבוד התורה, שיהיה ניכר שהיא חשובה מן הנביא, שאין קוראים בנביא אלא מי שקרא מקודם בתורה. זה על פי הגמרא במסכת מגילה דף כ"ג עמוד א'. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, אין המפטיר רשאי להפטיר בנביא עד שיגלל ספר תורה במטפחותיו, כדי שלא יהיו הגוללים טרודים בגלילה ולא ישמעו את ההפטרה. בזמן הגמרא היו בתי כנסיות שבשדות, ולא היו יכולים להניח בהם את הספר תורה לפי שלא היה מקום המשתמר, ולפיכך היה דרכם להניח את ספר התורה בבית אחר המשתמר, ובשעת התפילה היו מביאים אותו מאותו בית לבית הכנסת ומניחים אותו בתיבה. פורסים בגדים נעים מסביב לתיבה לכבוד התורה, ולאחר התפילה היו נוטלים את הספר תורה מן התיבה ומחזירים אותו לבית המשתמר. כל העם היו יוצאים אחריו, כמבואר להלן, שאינם רשאים לצאת עד שינטל ספר תורה, ואז היו מפשיטים את הבגדים הנעים מן התיבה. אומרת הגמרא, ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, שליח ציבור רשאי להפשיט את התיבה מהבגדים הנעים שעליה, בעוד הציבור בבית הכנסת ועדיין לא הוציאו את הספר תורה, מפני כבוד ציבור, שהוא מטריח את הציבור להתעכב ולהמתין עד שיגמור להפשיט את התיבה, שהרי אסורים הציבור לצאת מבית הכנסת עד שיוציאו את הספר תורה, כמו שהגמרא תבאר בהמשך. אלא יוליך את ספר התורה לבית המשתמר, ילכו העם אחריו, יניחו במקומו, ואחר כך יחזור בעצמו לבית הכנסת ויפשיט את התיבה. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, אין הציבור רשאים לצאת מבית הכנסת עד שינטל ספר תורה מן התיבה ויניח במקומו, כדי להניחו במקומו, ואף שעדיין לא הניחו אותו במקומו, רשאים הציבור לצאת מבית הכנסת. ושמואל אמר, אין הציבור רשאים לצאת מבית הכנסת עד שיצא ספר התורה מבית הכנסת דרך הפתח, אבל קודם שיצא מבית הכנסת, אף שכבר ניטל מן התיבה, אסור לצאת. אומרת הגמרא, ולא פליגי, לא חולקים רבי יהושע בן לוי ושמואל, ואף שרבי יהושע בן לוי התיר לצאת מבית הכנסת מיד כשניטל ספר תורה ואף קודם שיצא, ושמואל אסר לצאת עד שיצא, אין כאן מחלוקת, אלא כל אחד דיבר באופן אחר. דברי רבי יהושע בן לוי אמורים באופן דאיקה פיתחה אחרינה, יש לבית הכנסת פתח אחר נוסף על הפתח שספר התורה יוצא דרכו, ולפיכך רשאים הציבור לצאת מבית הכנסת דרך הפתח הנוסף, אף קודם שיצא ספר התורה מן הפתח הראשון, ואין בזה חשש של ביזיון התורה. דברי שמואל אמורים באופן דלקה פיתחה אחרינה, שאין לבית הכנסת אלא פתח אחד, וממילא מוכרחים הציבור לצאת דרך אותו פתח שיוצא ממנו ספר התורה. ובזה צריכים להקפיד שיצא ספר התורה תחילה, ולא יצא אדם בפתח הזה קודם ספר התורה, אלא אחריו, משום כבוד התורה. אמר רבה, בר ההינה, חכם ששמו בר ההינה, אסברה לי, הסביר לי את הטעם שאסור לצאת מן הפתח קודם ספר התורה, אלא אחריו, שנאמר בספר דברים פרק י' ג' פסוק ה', אחרי השם אלוקיכם, תלכו. וזה בא לרמז שיש ללכת אחר התורה ולחלוק לכבוד. חוזרת הגמרא לדון בעניין ברכת כהנים. בזמן שהכהנים מברכים את העם, מה הן אומרים? מה העם אומרים בכדי להראות שהם מודים להשם על ברכותיו שהוא מברך אותם? והברכות נוחות להם. ובאר את הגמרא, אמר רבי זייר, אמר רב חיסדא בברכת כהנים שבשחרית בכל יום יש להם לומר שלושה פסוקים אלו האמורים בספר תהילים פרק גוף ג' ברכו השם הלכיו גיבורי כוח ועושי דברו לשמוע בכל דברו. ברכו השם כל צבעיו משרתיו עושי רצונו. ברכו השם כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי את השם. שלושה פסוקים אלו הם כנגד שלושת פסוקי ברכת כהנים. מבררת הגמרא בברכת כהנים שמברכים במוספי דשפטה מה הן אומרים? כיוון שהיא נשיאת כפיים חדשה שאינה נוהגת בכל יום יש לחדש באמירה חדשה, אז מה הם אומרים? מפרשת הגמרא אמר רבי יסי, יש להם לומר את הפסוקים האמורים בספר תהילים פרק ופלמד ד' שיר המעלות, הנה ברכו את השם כל עבדי השם העומדים בבית השם בלילות, שאו ידיכם קודש וברכו את השם, וכן את הפסוק מן המזמור בקוף למד ה', ברוך השם מציון שכון ירושלים, הללויה, שגם הם שלושה פסוקים כנגד שלושת פסוקי ברכת כהנים. שואלת הגמרא, ולי מנמי יברך השם מציון עושה שמיים וארץ דכתיב באו עניינה, שיאמרו גם את הפסוק השלישי במזמור קוף למד ד' שהתחילו לאומרו, מדוע עברו למזמור הבא בפסוק יברך השם מציון? עונה הגמרא, אמר יהודה בריידר רבי שמעון בן פזי, מתוך שהתחיל בברכותיו של הקדוש ברוך הוא, ששני הפסוקים הראשונים עוסקים בברכת ישראל הקדוש ברוך הוא, לכן מסיים בפסוק השלישי, בפסוק מן המזמור הבא, עוסק גם הוא בברכותיו של הקדוש ברוך הוא, והוא ברוך השם מציון, ואינו מסיים בפסוק יברך השם מציון, שהיא ברכה של הקדוש ברוך הוא לישראל. כותב הברכת קנאות, שאף שהכתוב עצמו לא הקפיד על כך, שהרי אף על פי שפתח המזמור בברכותיו של הקדוש ברוך הוא סיימו ביברך השם מציון, מכל מקום באמירת העם יש להקפיד יותר, כמו שמצינו במסכת ברכות אף י"א עמוד ב', שאף שנאמר בכתוב יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע, שינו חכמים ולא רצו לקבוע כך בנוסח הברכה, ותקנו לומר ובורא את הכל כדי שתהיה זו לשון מעולה. מבררת הגמרא במנחת הדתעניתא, בתפילת המנחה שבתעניות שנושאים בהם כפיים, תקנו חכמים שיהיו מבקשים רחמים בשעת ברכת כהנים שיהיה את רצון. ובתפילת מנחה שבכל יום לא נושאים כפיים, משום שבזמן המנחה מצויה השכרות, וכהן שיקור או אפילו שטוי מעט אסור לו לישא כפיו, אבל בתעניות, מתוך שאסורים באכילה ושתייה, לא שייכת שכרות, ואז כן נושאים את כפיהם כמבואר במסכת תענית דף חו עמוד ב'. שואלים התוספות בדיבור המתחיל במנחתה, הרי במסכת תענית פוסקת הגמרא כדעתו של רבי יוסי, שלא נושאים כפיים אפילו לא בתענית, משום חשש ששמה יבואו לטעות, ולישא כפיים גם במנחה של שאר ימות השנה. אז איך פה נאמר שבמנחה של תענית כן נושאים כפיים? תרצים התוספות, שדברי הגמרא באמת אינם להלכה, אלא כדעת הסוברים שיש נשיאת כפיים במנחה של תעניות. תירוץ נוסף, דברי הגמרא כאן כן אמורים להלכה, לפי מסקנת הגמרא שאף שההלכה כרבי יוסי, מכל מקום הכהנים נוהגים בזמן הזה לישא כפיהם בתפילת מנחה בתעניות, והטעם? משום שבתעניות מתפללים תפילת מנחה סמוך לשקיעת החמה, ותפילה זו דומה לתפילת נעילה, ובה נושאים את כפיהם כי אין חשש שיתעו וילמדו מכך לשאר הימים. כי בשאר הימים אין מתפללים מנחה בשעה מאוחרת כזו. אבל אם מתפללים תפילת נעילה כגון בתענית על הגשמים, לא נושאים כפיים במנחה. אם כן, שואלת הגמרא עכשיו מה יאמרי, מה אומרים העם בשעת נשיאת הכפיים במנחה בתעניות? ואירת הגמרא אמר רבא חבר יעקב, יש להם לומר שלושה פסוקים אלו האמורים בספר ירמיה פרק י' ד' פסוקים ז' נתת. אם עוונינו אנו ואנו, השם עשה למען שמך. כי רבו משובותינו לך חתנו, מקווה ישראל מושיעו בעצרה, למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטל אלון? למה תהיה כאיש נדהם, כגיבור לא יוכל להושיע, ואתה בקרבנו השם ושמך עלינו נקרא, אל תניחנו. ותוסוד הדיבור המתחיל, אם אבונינו ענו בנו, מסבירים, כיוון שיית רצון ומשום כך מתענים, התירו לבקש רחמים בשעת ברכת כהנים שיית רצון, כמו שמצינו במסכת ברכות דפנוני עמוד ב', שהרואה חלום ואינו יודע מה ראה, שם החלום ראו, יבקש רחמים בשעת נשיאת כפיים, הרי שזמן זה עת רצון הוא, ועוד שיענו הציבור אמן על בקשתם. מבררת עכשיו הגמרא בתחילת דף מם, בברכת כהנים שמברכים בתפילת נעילה דיומא דכיפורי של יום הכיפורים, מהי אמר, מה אומרים הציבור בשעת הברכה? אמר מר זוטרא ואמרי לה, ויש אומרים שלא מר זוטרא אמר זאת, אלא במתנית התנא, בברייתא שנינו שומרים את הפסוקים האלו האמורים בספר תהילים קכ"ח. הנה כי כן יבורך גבר ירא השם, יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. שואלים התוסד בדיבור המתחיל בנעילה, מדוע לא שואלו גל על נעילה של שער התעניות מה אומרים בהם? שרי משמע בגמרא במסכת תענית דף חבב עמוד ב', שגם בשער התעניות היו מתפללים תפילת נעילה. תרץ הריטב"א שכוונת הגמרא כאן גם לנעילה של שער התעניות. וכיוון שתעניות אלו שיש בהם נעילה אינן קבועות ואינן באות אלא לזמן מרובה, אחרי הרבה זמן, לכן לא שאלו עליהם אלא על נעילה של יום הכיפורים שקבוע לו זמן פעם בשנה. מפרשת הגמרא את זמן וצורת אמירת הפסוקים האלו בברכת כהנים. שואלת הגמרא איכן אומרן, אי מתי אומרים הציבור את הפסוקים הנזכרים לאל? אומרת הגמרא רב יוסף אמר הציבור אומרים את הפסוקים בין כל ברכה וברכה, בין כל פסוק ופסוק, כלומר, לאחר המילים וישמרך ויחונקה ושלום. רב ששת אמר הציבור אומרים את הפסוקים בהזכרת השם, בשעת שהכהנים מזכירים את שם השם בתוך הברכה. מפרשת הגמרא פליגי בה, נחלקו בזה רב מרי ורב זביד באופן אמירת הפסוקים. אחד אמר אחד מהם אומר שהיו אומרים פסוקה לקבל פסוקה, פסוק כנגד פסוק, דהיינו, כאשר היו הכהנים אומרים את הברכה הראשונה שיברך לך השם וישמרך, היו העם אומרים כנגדה את הפסוק הראשון משלושת הפסוקים הנזכרים. לאחר הברכה השנייה אמרו את הפסוק השני, לאחר הברכה השלישית אמרו את הפסוק השלישי. ואחד אמר, המנדה אמר השני סובר, הכל פסוקה אמר לו לכולו. על כל פסוק מברכת הכהנים אמרו הציבור את כל שלוש הפסוקים, ואם כן נמצא שחזרו שלוש פעמים על כל הפסוקים. מביאה עכשיו הגמרא שלוש דעות בעניין, האם ראוי לומר פסוקים אלו רק במקדש, או גם מחוץ לבית המקדש בגבולין, או שגם בבית המקדש לא ראוי לאומרם. אמר רב חייא בר אבא, פסוקים אלו לא נתקנו לאומרם, אלא בברכת כהנים שבמקדש, לפי שמזכירים בה את השם המיוחד, ולכבוד השם המיוחד תקנו לומר את הפסוקים. וכל האומרן בגבולין מחוץ לבית המקדש אינו מזכיר את השם המיוחד, אינו אלא טועה. דעה שנייה, אמר רבי חנינא בר פפא, במקדש אין ראוי לומר את הפסוקים האלו כלל בעת ברכת כהנים. הוא מביא ראיה לדבריו, תדע, אביא לך ראיה, דבמקדש נמי לא מבעיה למרינו, שגם בבית המקדש לא היו אומרים אותם, משום כלום יש לך עבד שמברכין אותו ואינו מאזין, ואם כן גם בברכת כהנים ראוי לשתוק כשמברכים אותו ולהאזין ולא לומר דבר. דעה שלישית, אמר רבי יחא בר חנינא, ראוי לומר את הפסוקים האלו אף בגבולין שמחוץ לבית המקדש, ואף שאין מברכים שם בשם המיוחד. תדע, אביא לך ראיה, דבגבולין נמי מבעיה למרינו, שגם מחוץ לבית המקדש אומרים את הפסוקים הללו, משום שכלום יש עבד שמברכים אותו ואין מסביר פנים, וכי יש עבד שמברכים אותו ואינו מראה לרבו שברכתו חשובה לו ועריבה עליו, ורוצה לגמול לרבו עבורה, ואם כן, יש לומר את הפסוקים שבהם הוא מסביר פנים לרבו ומראה שברכת רבו חשובה בעיניו. אמר רבי אבאו מרייש, מתחילה, אבי אמינה להו, הייתי נוהג לומר את הפסוקים האלו בברכת כהנים. אבל כיוון דחזינה לי לרבי אבא דמינה קודלו אמר להו, שנוהג שלא לאומרם, עננה מי לא אמינה להו, גם אני הפסקתי לאומרם. מביאה הגמרא ממרה נוספת של רבי אבאו על רבי אבא דמין אקו. ואמר רבי אבאו מרייש מתחילה, אבי אמינה אין ותנה ענה, סבור הייתי שענב אני. רבן יהוידר אומר שלא היה אומר את זה בפיו אלא בלבבו היה חושב את עצמו, שהגיע למדרגה זו שראוי להיקרא ענב. ועוד הוא מפרש אין בזה משום גאווה שכוונתו לומר שהוא ענב מצד טבעו ומזגו. ותכף הגמרא תבהר איכן מצינו שהתנהג בענבה. אבל כיוון דחזינה לרבי אבא דמינאקו, כיוון שראיתי את רבי אבא מנאקו שנוהג בענווה יתירה משלי, כי היה דרכם שכשהחכם דורש לרבים אמר את דבריו בלחש למתורגמן שעמד לצידו, והמתורגמן היה משמיע את הדברים בקול רם לרבים. פעם אחת קרא דאמר אי הוא חד טעמה, ואמר המורה חד טעמה. רבי אבא דמינאקו דרש לרבים, אמר דין ונתן לו טעם אחד, והמתורגמן שלו כשהשמיע לרבים את דבריו, שינה ונתן טעם אחר לדין הזה. והיה בזה זלזול בכבודו של רבי אבא. כלומר, שאינו צריך אליו. ואף על פי כן לא קפיד, לא הקפיד רבי אבא על המתורגמן, הרי שהייתה אינוותנותו גדולה ביותר. מסיים רבי אבאו, כיוון שראיתי את גודל מעלתו בענווה אמינה, אמרתי, אם כן ענוותנותי, שלא הגיע למעלת ענוותנותו של רבי אבא, אינה חשובה אני ענווה כלל, ולאו ענוותן הענה, ואני לא אדם ענו. מבררת הגמרא, ומהי ענוותנותי דרבי אבאו, איכן מצינו את ענוותנותו של רבי אבאו, שמשום כך סבר על עצמו בתחילה שהוא ענו? מבררת הגמרא, דאמרה לדוויתו דאמורי דרבי אבאו, אשתו של המתורגמן של רבי אבאו, אמרה לדוויתי דרבי אבאו, לאשתו של רבי אבאו, עדידן, לא צריך לילדידך, בעלי שהוא מתורגמן של בעלך, אינו צריך לשמוע את הדרשה מפי בעלך, כי הוא חכם כמו בעלך ויכול לדרוש בעצמו. ואי דגחין וזקיף עלי, מה שבעלי המתורגמן גוחן לעברו לשמוע את דבריו, אחר כך זוקף את גבו להשמיע אותם לרבים, אינו משום שהוא צריך ללמוד ממנו, אלא יקרה באלמה הוא דאביד לי, כבוד באלמה הוא שהוא מכבד אותו מפני שהוא מקורב למלכות. אז לדוויתו, הלכה אשתו של רבי אבאו ואמרה לי לרבי אבאו וסיפרה לבעלה את דברי אשתו של המתורגמן, מה שחושב עליו בעלה. אמר לה, השיב לה רבי אבאו, מהי נפקה? לך מינה, מה אכפת לך מה שהוא חושב? מיני ומיני התקלסי לה, ממני וממנו השתבח שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כיוון שבסופו של דבר נשמעים דברי תורה לרבים, ומתקדש שם שמיים, לא אכפת לי כלל מה שהוא מזלזל בכבודי. מביאה הגמרא מעשה נוסף המראה את גודל ענוותנותו של רבי אבאו, ותו, אומרת הגמרא, עוד מעשה היה. רבי אבאו, אימנו רבנן עלי לממני ברישה, נמנו חכמים ביניהם והסכימו למנות את רבי אבאו לראש הישיבה. אבל כיוון דחזי, כיוון שראה רבי אבאו לרבי אבא דמנעקו, שהוא עני דנפיש אלי בעלי חובות, שיש לו חובות רבים, אמר לו רבי אבאו לחכמים, אל תמנו אותי לראש הישיבה, כי איקה רבה, יש כאן חכם גדול וראוי ממני להישב בראש, והוא רבי אבא דמנעקו. והטעם שרבי אבאו אמר כך, מפני שהיה דרכם שמי שנתמנה לראש הישיבה, היו נותנים לו הרבה מתנות ומעשירים אותו, כדי שיהיה חשוב וישמעו לדבריו. כמו שמצינו בכהן הגדול שנאמר בו בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י', והכהן הגדול מאחיו, דרשו חזל במסכת יום הדף חי עמוד א', גדלהו משל אחיו. עוד מעשה מביאה הגמרא מלמד על ענוותנותו של רבי אבאו. אומרת הגמרא, רבי אבאו ורב חייא בר אבא, יקלעו לאוואטרה, הזדמנו למקום מסוים וכיבדו את שניהם לדרוש, וכל אחד מהם דרש בבית מדרש אחר. רבי אבאו דרש באגדתה, רבי אבאו דרש בענייני אגדה, ורבי חייא בר אבא דרש בשמעתה. הוא דרש בענייני הלכה, כגון דיני ממונות, איסור והיתר וטהרות. שבקו הכולי אלמה לרבי חייא בר אבא, ואז הוא לגבי דרבי אבאו, כל הציבור עזבו את רבי חייא בר אבא שדרש בהלכות, והלכו לשמוע מפי רבי אבאו את דברי האגדה. חלש דעתי, חלשה דעתו של רב חייא בר אבא, והצטער על שעזבו. וכותב התורת קנאות, שלפי הגרסה שלפנינו, שרבי אבאו התחיל בדרשתו באגדה קודם שהתחיל רב חייא בר אבא בדרשתו בהלכה, לא היה לרב חייא בר אבא להקפיד כלל. אבל בעין יעקב הגרסה היא שרב חייא בר אבא התחיל בדרשתו בהלכה קודם, ולפי זה מובן למה הקפיד על רבי אבאו, מפני שהיה לו להמתין עד שיסיים רב חייא את דרשתו, ואחר כך יתחיל הוא לדרוש. והוסיף התורת קנאות שלא הקפיד רבי חייא בר אבא כל כך על היעדר כבודו, אלא טעם קפידתו הייתה על הזכות הגדולה של תלמוד תורה של רבים שנמנעה ממנו. אם כן, ממשיכה הגמרא ומספרת, אמר לי, אומר לו רבי אבאו לרב חייא בר אבא, מה שעזבו הציבור את דרשתך ובאו לשמוע את דרשתי, אינו מפני שמחשיבים אותי או את דברי תורתי יותר מדברי תורתך, אלא ההפך הוא הנכון. והמשול לך משל למה הדבר הזה דומה. מה שעזבו את דברי ההלכה והלכו לשמוע את דברי האגדה שלי. משל הדבר דומה לשני בני אדם שבאו למכור את סחורתם בעיר אחת. אחד מוכר אבנים טובות שדמיהם מרובים, ואחד מוכר מיני סדקית, כלי מלאכות של נשים ועבדים כגון פלך ומחתים וצינוריות, שהם כאין מזלגות קטנים שטובים בהם ודמעים מועטים. על מי קופצים יותר בני אדם לקנות? כלומר, למי יש קונים מרובים? וכי לא על זה שמוכר מיני סדקית? כי כיוון שדמיהם מועטים, יש יותר אנשים שיש להם אפשרות לקנות זאת. מה שאין כן מוכר האבנים הטובות, אין באים אליו אל העשירים הגדולים. הוא הדין בענייננו. דברי ההלכה שאתה דרשת נמשלים לאבנים טובות שאין בהם יכולת ואין הכל יכולים לקנותם, שיש בהם עומק, וצריך להם יישוב הדעת מרובה. מה שאין כן דברי האגדה שהם קלים להבנה ומושכים את דעתו של אדם, באים יותר אנשים, ולכן עזבו אנשים את דרשתך ובאו לדרשתי, ואם כן, מורה הדבר על מעלת דבריך ולא על חסרונם. רש"י כותב שלהפיס דעתו אמר את הדברים, ומבאר העץ יוסף שאין לומר שעל דרך האמת אמר שמעלת ההלכה היא יותר ממעלת האגדה, שהרי נאמר בספרי בפרשת עקב, רצונך שתכיר את מי שאמר והיה העולם? למוד אגדה, שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא מדבק בדרכיו. אלא המשל שלפנינו לעניין זה שדברי אגדה קלים להבינם יותר מדברי ההלכה, ולא שהם קלים במעלתם. והמנחת סוטה מבאר שמה שפירש רשי שאמר כן להפיס דעתו, אינו משום שאין האמת כן, שוודאי כן הוא האמת שהציבור נמשכים יותר לדברי האגדה, המושכים את ליבם יותר מדברי ההלכה. אלא שלא זו הייתה הסיבה שבאו לשמוע את דברי רבי אבאו, שהרי לא ידעו מלכתחילה באיזה עניין נדרוש כל דורש, אלא כדי להפיס את דעתו של רב חייא בר אבא, אמר כן להראות לפניו שאינו מחשיב את עצמו יותר ממנו ומבזה את דרשתו מול דרשתו של רב חייא בר אבא. ועוד הוסיף רבי אבאו לפייס את רב חייא בר אבא, כל יום הכל יום עד אותו היום אבא היה מלווה רב חייא בר אבא לרבי אבאו עד אושפיזי, עד מקום אכסנייתו של רבי אבאו, משום יקר עד בי קיסר, משום כבוד בית הקיסר שרבי אבאו היה מקורב למלכות. ואילו ההוא יומה באותו יום שחלשה דעתו של רב חייא בר אבא ורצה רבי אבאו להפיס את דעתו, על ויליבה רבי אבאו את רב חייא בר אבא עד אושפיזי, עד מקום אכסנייתו של רב חייא בר אבא. ואפילו אחי, למרות שהשתדל רבי אבאו כל כך לפייס את דעתו של רב חייא בר אבא, לא יתותב דעתי מיני, לא נתיישבה דעתו בכך. וכותב הבך בסימן ריש צדי, שהטעם שרב חייא בר אבא לא התפייס מפני שרבי אבאו עשה שלא כתקנת משה רבינו. משה רבינו תיקן לישראל שידרשו בשבתות וימים טובים דינים והלכות, והוא לא עשה כתקנתו, אלא דרש באגדה. ואילו המרומי שדה מבאר, שהטעם שלא התפייס רב חייא בר אבא משום שאין המשל דומה לנמשל. המוכר אבנים טובות, גם אם לא היה שם אחר המוכר מיני סדקית, לא היו באים אליו הרבה. מה שאין כן כאן, אילו לא היה רבי אבאו דורש, היו כולם מתקפצים לדרשתו של רב חייא בר אבא. ואפילו אם אינם מבינים את דבריו, משום שיש שכר על הדוחק ועל אספת הקהל שבאים לדרשה גם אם לא מבינים אותה. כמו שאמרה הגמרא במסכת ברכות, דבב עמוד ב', אגרא דקהלה, דוחקה. השכר עבור הדרשה זה הדחיקות של הקהל. ורק משום שדרש רבי אבאו, הניחו העם והלכו לדרשתו של רבי אבאו, ואם כן לא היה לרבי אבאו לדרוש בזמן שרב חייא דרש בהלכה. כיוון שעסקה הגמרא ליל בדף למתת עמוד ב' בפסוקים שאומרים הקהל בשעת ברכת כהנים, דנה הגמרא בנוסח שאומרים הקהל בשעה שהשליח ציבור מגיע לברכת מודים. אומרת הגמרא, בזמן ששליח הציבור אומר מודים בחזרת השץ, העם, מה הם אומרים, איזה נוסח הודעה יש לציבור לומר כדי להשתתף עם שליח הציבור בהודעה לקדוש ברוך הוא? ואבו דרם בלכות 18 כותב שהטעם שצריכים הציבור לומר מודים עם השץ, שאין דרך העבד להודות לרבו ולומר לו אדוני על ידי שליח הציבור, אלא כל אדם צריך לקבל בפיו עול מלכות שמיים, ואם יקבל על ידי שליח, אינה קבלה גמורה שיוכל להכחיש ולומר לו שלחתיו. אבל בשאר התפילה, שהיא בקשה, יכול לתבוע צרכיו על ידי שליח, שכל אדם חפץ בטובתו ולא יכחיש ויאמר לו שלחתיו. לכן, אף שכל התפילה אומר השליח ציבור בשביל הקהל ומונים אמן, בברכת ההודעה צריכים להשתתף עמו ולהודות יחד עמו. ובדבר שאול כותב שעניין האמירה הזו היא שבשעת ברכת הודעה, אין ראוי לציבור לשתוק ולשמוע מן השליח ציבור לבד, אלא כשם שחייבים לכרוע עמו, חייבים גם הם לומר דברי שבח והודעה, שמצווה רבה זו להודות להשם אין להחמיצה. ואם בא על ידי הציבור בשעה שהשץ אומר הודעה, ראוי גם להם להודות, אלא שאינם צריכים לומר עם השליח ציבור כל נוסח הודעתו, ודי להם בהודעה קצרה. אם כן אומרת הגמרא, בזמן ששליח ציבור אומר מודים בחזרת השץ, העם, מה הם אומרים? אמר רב, כך הם אומרים הציבור, מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, על שאנו מודים לך, על כך שנתת בליבנו את האמונה ואת הרצון והיכולת להיות דבוקים בך ולהודות לך. כותב הראש, שמודים אנחנו על שזיקיתנו מכל האומות וקירבתנו להודות לך. והרי מגש מפרש המילה על משמעותה לשון תוספת, והכוונה לומר, מודים אנחנו לך הודעות יתירות בנוסף על אלו שאנו מודים לך בתוך תפילתנו. ושמואל אמר, יש להוסיף על הנוסח הזה ולומר, מודים אנחנו לך השם אלוקינו, אלוקי כל בשר, על שאנו מודים לך. רבי סימאי אומר, יש להוסיף ולומר, אחר אלוקי כל בשר, יוצרינו יוצר בראשית, על שאנו מודים לך. נערדאי אמרי, משמי דרבי סימאי, בשמו של רבי סימאי יש להוסיף ולומר, ברכות והודעות לשמך הגדול, על שהחייתנו וקיימתנו, על שאנו מודים לך. רבה חבר יעקב היה מוסיף על דברי נערדה ומסיים באחי, היה מסיים כך, כן תחיינו ותחוננינו ותקבצינו ותאסוף גלויותינו לחצרות קודשך, לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם, על שאנחנו מודים לך. אמר אף פאפה, איל כך, נמרינו לחולו, כיוון שכל אחד מהמוראים הוסיף על דברי חברו, יש לומר כדברי כולם. וכותב הבית יוסף בסימן קוף חף זין, שמצא כתוב שלכך נקרא הנוסח של ההודעה הזו בשם מודים דרבנן, משום שנתחבר על ידי חכמים רבים. אז בגמרא שלפנינו הובא נוסח ההודעה בלא חתימה, אבל בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות מובא שיש לחתום ברוך אתה השם אל ההודעות. וכך הכריע הבית יוסף לחתום ברוך אל ההודעות בלא שם. בקרן הורה ומברך את שייכות כל ההוספות שהוסיפו המוראים לברכת ההודעה באופן הבא. רב אמר מודים אנחנו לך, עלינו להודות על שזיקיתנו בדעה והשכל להודות לך. שמואל מוסיף את המילים אלוקי כל בשר, כי תכלית בריאת כל בשר בשביל ישראל שנבראו להודות לשם יתברך. רבי סימא יוסיף, יוצרינו יוצר בראשית, כי תכלית כל היצירה היה בשביל עמו ישראל, עמודים לשמו. כך לשון הרמב"ן בסוף פרשת בו. לפיכך אמרו במסכת אבות, הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שכולן חמודות וחביבות מאוד, שבכל שעה אדם מודה בהם לאלוקה, וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו, שהוא בראנו. והיא כוונת היצירה שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה. ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע אדם ויודה לאלוקיו שבראו. וכוונת רוממות הכל בתפילות, וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפילת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לכל שבראם וימציאם ויפרסמו זאת, ויאמרו לפניו בריאותיך אנחנו. ממשיך הקרן הורה ומבאר, נערדיים מוסיפים עוד בנוסח ברכות והודעות על שהחייתנו, כי בדורות הראשונים קודם מתן תורה כל הדורות היו מכעיסים ובאים, ורשעים בחייהם קרויים מיתים. על כן נודה לשמו ונברכו על שהחיינו וקיימנו, כלומר שעל ידי יציאת מצרים ומתן תורה, נתן בנו חיות אמיתית להודות לשמו. רבך בר יעקב היה מסיים כן תחיינו, כי עדיין לא נשלם כוח החיות הזה להודות לו הודעה שלמה שנזכה לעת קץ באסוף גלויותינו, ונעשה רצונו בלבב שלם, ואז תהיה ההודעה בשלימות. את המילים על שאנו מודים לך, כותב הבית יוסף בסימן קוף זין שיש לפרש בשני אופנים. א', המשפט הזה הוא המשך ההודעה, לפי שהזכיר ההודעה על שהחייתנו וקיימתנו, מוסיף ומבקש כן תחיינו ותכוננו, ואחר כך מוסיף ההודעה על שאנו מודים לך. ב', המשפט הזה שייך לבקשות, כלומר, לפי שאנו מודים לך ונשמעים לעבודתך, תחיינו ותכוננו. וכעת שבה הגמרא לעניין ברכת כהנים. אמר רבי יצחק, לעולם תהא אימת ציבור עליך, אף אם אינך אדם גדול וחשוב, שהרי כהנים כשמברכים את העם בבית המקדש, פניהם כלפי העם, ואחוריהם כלפי שכינה שבה היכל. כלומר, אף על פי שבכך שמחזירים את פניהם כלפי העם, אחוריהם כלפי השכינה ואין זה דרך כבוד, ויתר הקדוש ברוך הוא על כבודו כדי שתהיה אימת הציבור על הכהנים ויחזירו פניהם כלפי העם. ואם כהנים שהם חשובים מישראל צריכים שתהיה אימת הציבור עליהם, כל שכן שער אדם. וכותב המהר"ל מפראג שאין הכוונה שגדול כבוד הציבור יותר מכבוד השכינה, אלא שהגנאי אינו ניכר אם פונים אחוריהם כלפי השכינה, כיוון שאין השכינה בנגלה. ואם היו פונים אחוריהם אל העם, היה זה גנאי לעם, כיוון שהדבר נגלה ביותר, ולכן פונים אחוריהם כלפי שכינה ופניהם אל העם. אומרת הגמרא, רב נחמן אמר, המקור שאימת הציבור צריכה להיות מוטלת על האדם ומאחה ומכאן. נאמר בספר דברי הימים א' פרק כוח פסוק ב', ויקום דוד המלך על רגליו ויאמר, שמעוני אחי ועמי, אחי לשון רעותו ועמי לשון מלכות שהם כבושים תחתיו. נשאלת השאלה, אם אמר להם לשון אחי, למה אמר גם לשון עמי? ואם אמר לשון עמי, למה אמר גם לשון אחי? הרי שתי הלשונות סותרות זה עוד זו. אמר רבי אלעזר ליישב את המקרא הזה, שכך אמר להם דוד לישראל, אם אתם שומעים לי להיות שלימים בעבודת השם ולהתנדב לבניין הבית, אחי וחבריי אתם. ואם לאו, לא תשמעו לי, לא תהיו שלימים לעבודת השם, עמי אתם. אתם כבושים תחתיי ואני רודה אתכם במקל, בכוח ובכפייה. מכאן יש ללמוד שאימת הציבור צריכה להיות אף על המלך, אם העם כשירים כמו שמצינו שקרא להם המלך, אחי. אמר שם מפרש שראיית רב נחמנים ממה שקם המלך על רגליו לכבוד הציבור, וזאת משום שהייתה אימת הציבור עליו. ואגב, שהביאה גמרא את הפסוק הזה, דרשה היא גם את המשך הפסוק בשם רבי אלעזר, אבל אין לזה עניין לראייתו של רב נחמן. וכך גם כתב המאירי. רבנן אמרי, חכמים מורים, המקור שאימת הציבור צריכה להיות מוטלת על העם ומאחה, ומכאן, דתנו רבנן. כך היא גרסת הבח לומר ותנו רבנן. וכך זה במסכת ראש השנה דף למד א' עמוד ב'. אין הכהנים רשאים לעלות בסנדליהם לדוכן, אלא עליהם לחולצם לפני עלייתם לדוכן לברך את העם. וזהו אחת מתשע תקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי, שמפורטות במסכת ראש השנה בדף למד א' עמוד ב'. מבארת הגמרא את הראיה, מה היא טעמה? מדוע תיקן כך רבן יוחנן בן זכאי? האם לאו משום כבוד ציבור, שכיוון שהכהן מגביע את ידיו בשעת הברכה שהרי צריך נשיאת כפיים, מתרוממים על ידי זה שולי בגדיו שמגיעים עד הארץ ומכסים את סנדליו, ואז נראים סנדליו לציבור. ואין זה כבוד הציבור שיראו הסנדלים, מפני שהם מלוכלכים בתיצ'ה עליהם, הרי שהכהן צריך להקפיד על אימת הציבור. אבל רב אשי דוחה את הראיה ואומר, אמר רב אשי, לא, אין הטעם משום אימת הציבור, אלא הטעם, שם הטעם שעל הכהן לחלות סנדליו, שמא נפסקה לו רצועה בסנדלו והתבייש לעלות כך לדוכן, מפני שגנאי הוא לו ומתלוצצים עליו חבריו. ואדר אז למקטרי ויחזור למקומו כדי לקושרו, ובינתיים חבריו יברכו ברכת כהנים. ואלו שאירו אותו יורד מהדוכן ולא נושא את כפיו, אמרי, הם יאמרו שהסיבה היא מפני שהוא כהן פסול, על ידי שבן גרושה או בן חלוצה הוא. ואף שמסקנת הגברה, כדברי רב אשי, כותבים הפוסקים שלהלכה לא נדחה הטעם הראשון. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שיש חילוק בין ברכת כהנים בגבולין לברכת כהנים שבבית המקדש. שבגבולין נחשבת הברכה כשלוש ברכות, ובמקדש אינה נחשבת אלא כברכה אחת. אומרת הגמרא בדף מ' עמוד ב', וכל כך למה? מדוע יש הבדל בין המקדש לגבולין, ובמקדש הייתה ברכת הכהנים ברכה אחת בלבד? עונה הגמרא, לפי שאין עונין אמן במקדש. ומה שבגבולין נחשבת ברכת כהנים לשלוש ברכות, זה מפני שעונים אמן בין ברכה לברכה, ועניית אמן מחלקת אותם לשלוש ברכות. וכיוון שבמקדש אין עונים אמן כלל על שום ברכה, אם כן, אין במה להפסיק בין הברכות, ולפיכך נחשבות שלושתן כברכה אחת. ולמרות שבפשטות נראה להפך שחילוק הברכות היא גורמת את עניית האמן, שכיוון שיש כאן שלוש ברכות, לכן עונים בגבולין אמן על כל ברכה וברכה, ולא שעניית האמן היא הגורמת לחילוק הברכות, צריך להסביר שמבואר מכאן שבאמת ברכת כהנים אינה אלא ברכה אחת, אלא שבגבולין שאפשר לענות אמן, עשאו לעניין זה כשלוש ברכות כדי שיענו שלוש פעמים אמן. מכל מקום, רק לעניין זה הם מחולקות, אבל בעצם הם ברכה אחת. והנפקמינה בכך ששלושת הפסוקים הם ברכה אחת, שכל הפסוקים מעכבים זה את זה, שאם אינו יכול לברך את שלושתם, לא יברך אפילו אחד מהם. כמו שמבואר בתוספת על מסכת מנחות, שברכות הכהנים מעכבות זו את זו, ולכן במקדש אינו נממן ונחשבת כברכה אחת, כמו שהיא באמת. הביאה הגמרא את המקור לכך שאינו נממן במקדש. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מניין שאינו נממן במקדש, ותחילה מפרשת הברייתא את מה ששינו את נוסח חתימת הברכות במקדש מחתימתן בגבולין. שנאמר בספר נחמיה פרק ט' פסוק ה', שהלוויים אמרו לעם בבית המקדש, קומו וברכו את השם אלוקיכם מן העולם עד העולם. ולמדו מכאן שכל ברכה שברכו במקדש, ברכו בנוסח זה, כגון בסיום ברכת מגן אברהם אמרו, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם מגן אברהם, וכן במחיי מיתים ושאר הברכות. ומניין שכל ברכה וברכה שמברכים במקדש אין עונים אמן, אלא עם עונים תהילה באמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שנאמר שם בהמשך הפסוק, ויברכו שם כבודיך, והיינו שאחר שאמר המברך את הברכה, יברכו הציבור שם כבודיך, כלומר שומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ומסיים הפסוק, ומרומם על כל ברכה ותהילה, ללמד שלא יאמרו רק בסיום כל הברכות שבתפילה פעם אחת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אלא על כל ברכה וברכה בפני עצמה, תן לו תהילה, ותאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכיוון שלא תקנו אמירת אמן במקדש על שום ברכה, אף בברכת כהנים לא ענו אמן, ולפיכך לא היה הפסק בין הברכות ונחשבים כולם לברכה אחת. ובטעם הדבר שאינו נממן במקדש, כותב המאירי במסכת תענית דף ט"ז עמוד ב', מפני שאין די להם בעניית אמן, אלא צריך תהילה יותר מעולה. והביא בשם הארוך שפירש הטעם, שמילת אמן משמעותה היא סוף ברכה ואין סוף לברכותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן החמירו שכשמזכירים את השם המפורש, לא יאמרו אמן. והמהרש"א פירש בטעם הדבר, לפי דברי המקובלים, שמינת אמן שהוא קיום ואמנת דברים, הוא בגמטריה צדי א', כמספר שם עדנות ושם הוויה ביחד. דהיינו, שם מקריא ושם מכתיב, ועל ידי זה מחבר ומצרף את שתי השמות יחד. ולכן אין אומרים אותו אלא בגבולין, שאין מזכירים את השם המפורש ורק את השם של עדנות. לכן צריך לכוון גם לשם הכתוב, הוויה, בצירוף השם הקרוי, שם עדנות במילה אמן. זהו שאמרו בסוף מסכת נזיר בדף סמחווה ועמוד ב', גדול העונה אמן יותר מן המברך, והטעם מפני שהוא מצרף גם את שם הכתיבה. אבל במקדש שהקריא והכתיב שניהם היו בשם הוויה, שהרי מזכירים את השם המפורש, אין כאן צירוף אמן, ולכן לא שייך בזה עניית אמן. ובמקומו מה אומרים? אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לרמז ששם הכבוד הזה שהוא שם הוויה, הוא במקדש מן העולם הזה ועד העולם הבא. מה שאין כן בגבולין, שבעולם הזה הוא נקרא בשם עדנות, ולעתיד לבוא, ייקרא בשם הוויה. כמו שמבואר במסכת פסחים דף נון עמוד א'. חיית מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, הגענו למשנה בדף מ' עמוד ב'. במשנה בראש הפרק נאמר שברכות כהן גדול נאמרים בלשון הקודש, והם הברכות שהיה הכהן הגדול מברך על קריאת התורה ביום הכיפורים לאחר שסיים את עבודת היום. המשנה שלפנינו מבארת את סדר קריאת התורה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. פותחת המשנה בשאלה, ברכות כהן גדול, כיצד היה אומרם? ומלשון המשנה משמע שהברכות עצמם צריכות להיאמר בלשון הקודש. שהרי משנה זו היא פירוש המשנה בתחילת הפרק של אלו שנאמרים בלשון הקודש. שואל התוספות יום טוב, מדוע לא הביאה המשנה ולא הגמרא מקור לכך שיהיו בלשון הקודש, כמו במשניות הקודמות, ומניין שברכות אלו צריכות להיאמר דווקא בלשון הקודש, ולכן כותב התוספות יום טוב שאף על פי שלשון המשנה היא ברכות כהן גדול, אין כוונת המשנה לברכות עצמם שיהיו בלשון הקודש, אלא הכוונה לקריאת התורה של הכהן הגדול שצריכה להיות בלשון הקודש. ולזה לא צריך ראיה שזה בלשון הקודש. שהרי הוא קורא מה שכתוב בתורה והיא כתובה לפניו בלשון הקודש, ודברים שבכתב אינו רשאי לומר בעל פה, על כורחך שהיה קורא בלשון הקודש. אבל התוספות ראש מבין שאף הברכות עצמם נאמרות בלשון הקודש, והוא שואל מדוע שונות הברכות הללו משאר הברכות והתפילות שנאמרות בכל לשון, והוא מתרץ, שמה משום מעלת קדושת היום תקנום לומר בלשון הקודש. אם כן שואלת המשנה ברכות כהן גדול כיצד היה אומרם, אומרת המשנה חזן הכנסת, השמש הממונה בבית הכנסת שבעזרה להכניס את הספר ולהוציאו ולהפשיט את התיבה, ותורח להכין את כל צורכי בית הכנסת, נוטל ספר תורה ממקומה ונותנה לו לראש הכנסת. הגבאי שעל פיו נחתכים ענייני בית הכנסת, כגון מי ירד לפני התיבה ומי יפטיר בנביא וכדומה. וראש הכנסת נותנה לסגן המוכן תחת הכהן הגדול שמיירה פסול בכהן הגדול, יעבודו תחתיו את עבודת יום הכיפורים. והסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול עומד נעמד מישיבתו, ומקבל את ספר התורה מיד הסגן, וקורא בתורה את כל סדר עבודת יום הכיפורים שבפרשת אחרי מות, אשר בספר ויקרא פרק ט"ז. רש"י במסכת יומא, דף ס"ח עמוד ב' כותב, שחיוב קריאת הפרשה לידי הכהן הגדול ביום הכיפורים נלמד משיבת ימי המילואים, שאמרו שם מניין שאף מקרא פרשה מעכב, ואילו התוספות ישנים הביאו בשם הירושלמי שלמדו מן הכתוב, כאשר ציווה השם, מכאן לקריאת הפרשה, ומשמע שלדברי שניהם חיובו מן התורה. ותוספות יום טוב כותב שקריאת כהן גדול ביום הכיפורים אינה אלא תקנה ומנהג מאנשי כנסת הגדולה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואחר כך עובר הכהן לפרשת אמור וקורא בתורה את פרשת אח בעשור המדברת במצוות יום הכיפורים. וכשמסיים אף את הקריאה הזו, גולל את התורה ומניחה בחיקו, סוגר את התורה ומניחה בחיקו, מחזיקה בידו, ולפני שממשיך בקריאתו אומר לפני כל השומעים, יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן. בספר הזה שגללתי והנחתי בחיקי כתוב בעניין זה של יום הכיפורים יותר ממה שקראתי לפניכם עד עכשיו. והיינו, פרשת יום הכיפורים שבפרשת פנחס שבספר במדבר. ואומר זאת כדי שלא יוציאו לעז על הספר תורה ויאמרו שספר פסול הוא וחסר ממנו הפרשה הזו. ולכן קורא את הפרשה הזו בעל פה, ואת פרשת הוא בעשור לחודש השביעי שבפרשת פנחס שבחומש הפקודים, אומרת המשנה, קורא בעל פה, כדי שלא יצטרך לגלול. שואלים הראשונים איך הותר לקרוא בעל פה, הרי נאמר במסכת גיטין דף סמך עמוד ב', דברים שבכתב יתר רשאי לאומרן בעל פה. תרץ התוספות ראש שמה שאמרו דברים שבכתב יתר רשאי לאומרן בעל פה אינו אלא מצווה מן המובחר, ולכן משום כבוד הציבור התירו לקרוא בעל פה. או תירוץ שלא אסרו לקרוא בעל פה לדברים שבכתב שמחובת קריאה, אבל מה שאדם קורא לשינון בעלמא דרך שבח ותפילה והודאה, אין לנו בכלל הזה. וכן קריאת הכהן הגדול בעשור שבחומש הפיקודים לא היה מעיקר חובת קריאתו, שהרי כבר קרא את הסדר שבפרשת תמור, ואין קריאה זו אלא כמגיד עבודת היום. וכן קורבנות המוספים שאנו קוראים בעל פה, ולכן התירו לקרוא את הפסוקים האלו בעל פה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואחר גמר הקריאה, מברך עליה על התורה, שמונה ברכות. והן, א' על התורה, ברכת התורה שמברכים לאחר הקריאה, דהיינו ברכת אשר נתן לנו תורת אמת. ואילו הרמב״ם בפירוש המשניות אומר שעל התורה היו מברכים בין מלפניה ובין מלאחריה, כדרך שמברכים בבית הכנסת. ב' הברכה השנייה מתוך השמונה ברכות, ועל העבודה, כיוון שסיים הכהן הגדול ביום הכיפורים את העבודה, ואף שעדיין יש עליו להוציא את הכפת המחתה, ואם כן לא סיים עדיין את עבודת היום לגמרי, אבל כיוון שאין זו אלא עבודת צילוק, אין נחשבת עבודה לעניין הזה. אז אומר הכהן הגדול ברכת רצה בעמך ישראל, ואומר בה ותרצה העבודה בדביר ביתך, ומסיים שאותך לבדך בעירה נעבוד. ג' ועל ההודיה ברכת מודים אנחנו לך עד התוף שמך הולך נאה להודות לפי שנגמרה העבודה, ואין עבודה בלא הודעה, כמו שדורשת הגמרא במסכת מגילה דף חי עמוד א' מן הפסוק בתהילים נון, זובח תודה יכבדנני אחר זביחה הודעה. ד' ועל מחילת העוון, הברכה האמצעית מתפילת 18 של יום הכיפורים התחילה, ואתה בחרתנו וחותם מלך מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל. כך מפרש רש"י, והרמב״ם בלכות עבודת יום הכיפורים פרק ג' הלכה י' א' כותב שמברך סלח לנו אבינו כי חטאנו, וחותם ברוך אתה השם מוכל אבונות עמו ישראל ברחמים. היי, מתפלל על המקדש וחותם ברוך אשר בחר במקדש. הרמב״ם כותב שמברך ברכה שעניינה שיעמוד המקדש ושכינה בתוכו, וחותם בה ברוך אתה השם השוכן בציון. וו, מתפלל על ישראל וחותם ברוך הבוחר בעמו ישראל. והרמב״ם כותב שעניין הברכה היה שיושיע השם את ישראל ולא יסור מהם מלך. זין מתפלל על הכהנים וחותם ברוך שבחר בזרעו של אהרון. הרמב״ם כותב שעניין הברכה הוא שירצה הקדוש ברוך הוא את מעשי הכהנים ועבודתם ויברכם, וחותם ברוך אתה השם מקדש הכהנים. ח' הוא מתפלל על ירושלים, והרמב״ם לא מביא את הברכה לירושלים כלל, ונראה שלא הייתה בגרסתו. אומרת המשנה והשאר תפילה, מתפלל שיהיו ישראל נושאים מאויביהם, וחותם בה עמך ישראל צריכים ישוע ברוך אתה השם, שומע תפילה. הרמב״ם כותב בפירוש המשניות שמתחנן במה שאפשר לו ומבקש ומתפלל על ישראל שיושיעם הבורא ויתמיד ממשלתם ויגביר אותם על אויביהם. זוהי המשנה שלנו בדף מ' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התבאר במשנה בסדר נתינת ספר התורה לכהן הגדול, שתחילה נותנו החזן לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן הגדול. סברה הגמרא שטעם הסדר הזה כדי לחלוק כבוד לראש הכנסת ולסגן. שמחלוקת המוראים במסכת בבא בתרא דף קי"ט עמוד ב', אם חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב או לא. כלומר, האם תלמיד קטן רשאי לכבד את התלמיד הגדול ממנו בפני הרב, וזה אינו נחשב כזלזול בכבוד הרב, או שאסור לכבד את התלמיד בפני הרב, כיוון שהוא כזלזול בכבוד הרב. שואלת הגמרא שם התמינה, מכך שהחזן אינו נותן את הספר תורה לידי הכהן הגדול בעצמו, אלא מכבד את ראש הכנסת ואת הסגן לפני הכהן הגדול, יש ללמוד לכאורה שחולקין כבוד לתלמיד במקום הרב. שהרי ראש הכנסת והסגן נחשבים כתלמידים לגבי הכהן הגדול, שהוא כרבם. ואף על פי כן שנינו שמכבדים את ראש הכנסת והסגן בנטילת הספר תורה בפני הכהן הגדול. אם כן, קשה ממשנתנו על הדעה הסוברת שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. תרץ את הגמרא אמר הבעיה, לעולם יש לומר שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. מה שנותנים את הספר תורה לראש הכנסת ולסגן, אין הכוונה כדי לכבדם, אלא כולה משום כבודו דכהן גדול הוא, שמראים כמה חשוב שיש תחתיו כמה דרגות של אנשים חשובים. כלומר, כיוון שמכבדים לפניו את החשובים פחות ממנו, הרי זהו כבודו של הכהן הגדול, שהוא חשוב יותר מהסגן, החשוב יותר מראש הכנסת, שגם הוא חשוב. אומרת הגמרא שנינו במשנה, וכהן גדול עומד ומקבל וקורא. הבינה הגמרא שקריאת הכהן הגדול בתורה ביום הכיפורים הייתה באזרה. מקשה הגמרא מכך ששנינו שהכהן הגדול עומד בשעה שהוא מקבל את הספר תורה מיד הסגן, מכלל, משמע, שעד עכשיו יושב הוא במקומו, וקשה איך הותר לו לשבת שם. ואמר מר, אמר החכם אין ישיבה מותרת בעזרה לשום אדם, מפני שאין כבוד שמיים בכך שישב אדם בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד מותר להישב שם, שחלק להם המקום כבוד כדי להראות שמלכותם שלימה. ומקור הדבר שמלכי בית דוד מותרים לשבת בעזרה, שנאמר בספר שמואל ב' פרק ז' פסוק חי, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם ויאמר, מי אנוכי? הרי שאף שהיה מקום זה לפני השם, דהיינו שהייתה לו קדושת הזרה, הותר דוד המלך לשבת שם. אבל שאר בני אדם, אפילו הכהן הגדול, אסורים לשבת בעזרה. ואם כן, איך הותר הכהן הגדול לשבת לפני קריאת התורה? ואף שלא היה בית המקדש בנוי בימי דוד, שהרי בסוף ימי עלי הכהן חרב משכן שילו, ורק בימי שלמה המלך בנו את בית המקדש בירושלים, ובימי דוד היה מזבח בגבעון, והארון היה בעיר דוד, ואם כן לא הייתה הזרה. כותב המהרש"א, שתוך הקלעים של המשכן היה מקום עזרה, ולכאורה כוונתו לקלעים שסביב המזבח בגבעון. תרץ את הגמרא, אכן בעזרה אסור לכהן הגדול לשבת. אבל אין איסור זה אלא בעזרת ישראל ועזרת הכהנים, ששם הוא המקום הראוי לעבודה, אבל בעזרת נשים שאינה ראויה לעבודה ואין קדושתה אלא ככל הר הבית, מותר לשבת. וקריאה זו של הכהן הגדול לא הייתה בעזרת כהנים או בעזרת ישראל, אלא כדאמר רב חיסדא, כמו שאומר רב חיסדא לקמן, שהייתה הקריאה בעזרת נשים. אך הנמי יש לפרש במשנתנו גם כן שהקריאה הייתה בעזרת נשים ושם מותר לשבת. ולכן כתבה המשנה שעומד הכהן הגדול בשעת קבלת הספר, כיוון שעד עכשיו היה מותר לו להישב. מקשה הגמרא על מה שהעמדנו שהקריאה הייתה בעזרת נשים. מי טבעי. יש כאלו שמוחקים את המילה מי טבעי וגורסים דטניה. שנינו בברייתא לגבי קריאת המלך בפרשת הקהל, היכן קוראים בו, היכן קורא המלך בספר תורה, אמרת נקמה, שקורא בעזרה. הבינה הגמרא שהכוונה לעזרה מקודשת במקום שהיו עושים את העבודה. רב לזר בן יעקב אומר, לא היו קוראים בעזרה אלא בהר הבית, שנאמר לגבי קריאת התורה של עזרא הסופר בספר נחמיה פרק ח' פסוק ג', ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים. הרי שלתנא קמא קראו בו בעזרה, והוא הדין שקריאת הכהן הגדול ביום הכיפורים הייתה בעזרה. ואם כן, קשה איך הוא ישב שם. על הקושייה הזו אמר רב חסדא, שבעזרה שאמר תנא קמא אין הכוונה בעזרת ישראל אלא בעזרת נשים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, וקורא הכהן הגדול פרשת אחרי מות ופרשת אח בעשור, והיה מדלג בקריאתו מפרשת אחרי מות בספר ויקרא פרק ט"ז לפרשת אח בעשור בספר ויקרא פרק כ"ג. שואלת הגמרא ורמינה, אני אשאל אותך סתירה, שנינו במשנה במסכת מגילה דף כ"ד עמוד א', מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה. מותר לדלג מפרשה לפרשה כשקוראים בנביא, אבל לא מפרשה לפרשה כשקוראים בתורה. אז איך היה הכהן הגדול מדלג בתורה בפרשיות? מתרץ את הגמרא, אמר אביי, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. כאן במשנה במסכת מגילה שאסרו לדלג, מדובר כשהמרחק בין שתי הפרשיות הוא רחוק כל כך בכדי שיפסוק התורגמן, כלומר שעוד לפני שיספיקו לגלול את הספר לפרשה השנייה, כבר יסיים המתורגמן לתרגם את הפסוק האחרון שבפרשה האחרונה שקראו. בשעות הזו יצטרכו הציבור לשבת ולהמתין, ואין זה כבודם. אבל כאן במשנתנו שהתירו לדלג, הדילוג הוא מפרשת אחרי מות עד פרשת אח בעשור, והוא דילוג בכדי שלא יפסוק התורגמן, שעד שיסיים המתורגמן את תרגום הפסוק האחרון שקרא הכהן הגדול, יגיע כבר הגולה לפרשה השנייה ויוכל מיד להתחיל בקריאתו. וממילא הציבור אינם צריכים להמתין כלל, ולכן מותר. שואלת הגמרא, והעלה קטני, על הדין הזה של איסור הדילוג שהובא במשנה במסכת מגילה שנינו, בהמשך המשנה, שמדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה. ועד כמה מדלגין? במה שהתירו לדלג, דיינו בנביא, עד כמה התירו? עד כדי שלא יפסוק התורגמן. מדויק מן המשנה הזו, מכלל דה בתורה, כלל כלל לא. בתורה אין היתר לדלג כלל, גם לא בכדי שלא יפסוק המתורגמן. הדבר אסור. תרץ את הגמרא, אלא אמר אביי. מביא אביי תירוץ אחר, לא קשיא. אין סתירה בין הדברים. צריך לבאר את החילוק בין המשניות באופן הבא. כאן במשנתנו שהכהן הגדול מדלג, שתי הפרשיות עוסקות בעניין אחד, דהיינו בעניין יום הכיפורים, ולכן מותר לדלג, אם זה בכדי שלא יפסוק המתורגמן. כאן במשנה במסכת מגילה מדובר שקורה בתורה בשני עניינים, ולכן אפילו בכדי שלא יפסוק המתורגמן אסור, כיוון שכשהלב נמשך אחר עניין אחד, הוא אינו ממהר לצאת ממנו לשמוע ולהבין דברי עניין אחר. והקפידו על כך במיוחד בקריאת התורה, מפני שהמצוות תלויות בדברי התורה, ומשמיעים אותם לציבור. ויש לחשש שפסוק אחד שלא יבין בו, הוא שוכח אותו ועובר עליו ואינו מקיימו, ויצא מזה תקלה. מה שאין כן בדברי הנביאים שאין בהם מצוות, לא חששו חכמים כל כך. ומביאה הגמרא ראיה לכך מברייתא. והתניא, אכן שנינו בברייתא, מדלגין בתורה בעניין אחד, ובנביא מדלגים אפילו בשני עניינים. וכאן וכאן, בתורה ובנביא, אין היתר הדילוג אמור, אלא בכדי שלא יפסוק התורגמן. ומכל מקום, אפילו בזה אין מדלגים מנביא לנביא, מספר אחד לספר אחר, כגון מישעיה לירמיה, לא מדלגים, משום שבזה יש טירוף הדעת יותר מדי. כלומר, שאף שיתירו לדלג בנביא מעניין לעניין ולא חוששים לבלבול דעת השומעים, כיוון שאין לומדים הוראה למעשה מדברי הנביא ואין חשש למכשול, מכל מקום אם ידלגו מנביא לנביא, יגרום הדבר לבלבול דעת השומעים יותר מדי, ולכן אסרו חכמים. ערוך השולחן בסימן קוף ממדלת מבאר את טעם החילוק, שבין אותו נביא לנביא אחר, משום שכל נביא יש לו סגנון לשון בפני עצמו, כי אין שני נביאים מתנבים בסגנון אחד, כאמור במסכת סנהדרין דף פ"ט עמוד א', ולכן מנביא לנביא בשני עניינים, שגם העניין נשתנה וגם הלשון משתנה, הבלבול גדול ולא ישמעו כלל. אבל כאשר השינוי הוא בעניין ולא בלשון, דהיינו בשני עניינים באותו נביא, או שהשינוי הוא בלשון ולא בעניין, כגון מנביא לנביא באותו עניין, אין הבלבול גדול כל כך ומותר. ולפי זה מדובר גם באופן שאין חשש של תורך הציבור, כגון שהם סמוכים זה לזה, כגון מסוף הנביא לתחילת הנביא שאחריו. ממשיכה הברייתא ואומרת, ובנביא של 12, כגון בתרי עשר, שכולו חשוב כספר אחד, מדלגים אפילו מנביא לנביא, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו, כלומר שלא ישוב בדילוגו לאחוריו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, וגולל הכהן הגדול את ספר התורה ומניחה בחיקו, ואומר לכל השומעים, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. ובררת הגמרא, וכל כך למה, מדוע יצריכו להכריז כך? אומרת הגמרא, כדי שלא להוציא לעז על ספר תורה, שכיוון שהקהל יראה את פרשת ובעשור שבספר במדבר הוא קורא בעל פה, ואילו את הפרשיות שקודם לכן הוא קרא מתוך ספר התורה, יבואו לומר שפרשה שלישית זו אינה כתובה בספר התורה, ולמעשה הספר תורה שלפנינו פגומו. ולכן מכריז הכהן הגדול ואומר שגם הפרשה הזו השלישית שהוא קורא בעל פה כתובה בספר. משהו אינו קורא מתוך הספר, אינו אלא מהטעמים שיובררו לכמן בגמרא. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ובעשור שבחומש הפיקודים, דהיינו ספר במדבר קורא בעל פה. שואלת הגמרא, מדוע קורא פרשה זו בעל פה? ולכרכי לספר, יגלול את ספר התורה מהפרשה שקרא בה בספר ויקרא לפרשה הזו שבספר במדבר. ולכרי, שיקרא מתוך הספר תורה. משיבה הגמרא, אמר אבונה בר יהודה, אמר רב שישת, לפי שאין גוללין ספר תורה בציבור, שאין זה כבוד הציבור שיהיו יושבים בשתיקה ומצפים עד שיסיים את הגלילה. שואלת הגמרא, אם הטעם שאינו קורא פרשה זו מתוך הספר זה מפני שאין זה כבוד הציבור שימתינו לגלילת הספר, אפשר באופן אחר, והוא דלייתי ספר תורה אחרינה, שיביא ספר תורה שהוכן מראש ונגלה לפרשת ובעשור, ולקרי, ויקרא מתוך הספר תורה הזה, מדוע צריך לקרוא בעל פה? עונה הגמרא, רבונה בר יהודה אמר, הטעם משום פגמו של ראשון. לכן לא מביאים ספר תורה אחר, כי אומרו השומעים שמביאים ספר תורה אחר, כיוון שהספר הראשון פסול. רבי שמעון בן לקיש אמר, הטעם שאין מביאים ספר תורה אחר, לפי שאין מברכים ברכה שאינה צריכה. הרי אם יוציאו ספר תורה נוסף, יתחייב לברך ברכה פעם שנייה ברכת התורה לקריאה שבספר השני, וימצא שגורם להתחייב בברכה שאינה צריכה. ולכן אמרו שיקרא בעל פה ויפטר בברכה שבירך על הקריאה הראשונה בספר תורה. שואלת הגמרא, ומיכה ישינן לפגמה? האם חוששים שהרועים שקוראים בספר תורה נוסף ירננו לפגם של הספר תורה הראשון? שמן הטעם הזה אמר רב הונא בר יהודה שאין מוציאים ספר תורה נוסף? ואמר רב יצחק נפחא, הרי רב יצחק נפחא אמר במסכת מגילה דף כ"ט עמוד ב' וכן במסכת יומא, הדברים מופיעים, ראש חודש טבת, אנחנו לומדים את הדברים הללו בשבוע של ברכת ראש חודש טבת. אם כן אומר רב יצחק נפחא, ראש חודש טבת שהוא בתוך ימי החנוכה שחל להיות בשבת, מביאים, מוציאים מארון הקודש שלוש ספרי תורות, וקורא באחת מהם עניינו של יום, דהיינו פרשת השבוע, ואחת קוראים בה את הפרשה של ראש חודש, ואחת קוראים בשל חנוכה את הפרשה של חנוכה. הנה מוכח שאין חוששים שהרועים יבואו לומר שהספר הראשון פגום מחמת שהוציאו ספר אחר. תרץ את הגמרא, תלת הגברי בתלת הספרי, כשקוראים לשלושה אנשים לקרוא בשלושה ספרי תורה לקה פגמה, אין בזה פגם, מפני שהרועים יאמרו שכל אחד מהם רצה לקרוא בספר שהוא חביב לו יותר. אבל כשחד גברה, כשאדם אחד קורא בתרי ספרי, בשני ספרי תורה, היא כך פגמה. הרועים סבורים שאם לא מצא פגם בספר הראשון, לא היה עובר לקרוא בספר האחר. ולכן גם ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה קורא באותו ספר תורה וגולל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ומברך הכהן הגדול עליה לתורה לאחר הקריאה שמונה ברכות. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את שמונה הברכות, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. הברכה שמברכים על התורה, הנוסח שלה היא כדרך שמברכים בבית הכנסת, דהיינו ברכת התורה לאחריה, אשר נתן לנו תורת אמת. והברכות על העבודה, ברכת רצה ועל ההודעה, מודים ועל מחילת אבון, מלך מוכל וסולח, נוסח ברכתם הוא כתקנן כנוסחתם בתפילה. על המקדש בפני עצמו, ברכה בפני עצמה בעניין המקדש, ועל הכהנים בפני עצמן, ברכה בפני עצמה בעניין הכהנים, ועל ישראל מברך ברכה בפני עצמן בעניינם, ועל ירושלים ברכה בפני עצמה. עוד שנינו במשנה והשאר תפילה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת את נוסח הברכה האחרונה, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא מה ששנינו במשנה השאר תפילה, היינו שאומר הכהן הגדול ברכה שיש בתפילה תחינה, רינה ובקשה, על כך שעמך ישראל צריכים להיוושע, וחותם בסיום הברכה ברוך אתה השם שומע תפילה. מוסיפה הברייתא מכאן ואילך, לאחר שסיים הכהן הגדול את הברכות, כל אחד ואחד מן הציבור היה מביא ספר תורה מתוך ביתו, וקורא בו את פרשת היום. וכל כך למה? למה הביאו את הספרים לשם ולא קרא כל אחד בביתו? מפרשת הגמרא שכוונתם הייתה כדי להראות חזותו, נויו ויופיו של הספר תורה לרבים. לקיים מה שנאמר בספר שמות פרק ט"ו פסוק ב', זה קהילי וענווהו, ודרשו חכמים במסכת נזיר בדף ב' עמוד ב', יתנאה לפניו במצוות בספר תורה נאה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפים למתת ומם ממסכת סוטה עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה לומדים מהפסוק וכפיתחו עמדו כל העם? שאלה שנייה, מה לומדים מהפסוק שדו ידיכם קודש וברכו את השם? שאלה שלישית, כהן שנטל ידיו שחרית, האם צריך ליטול שוב לפני עלייתו לדוכן? שאלה רביעית, מפני מה העריך רבי אלעזר בן שמוע ימים? שאלה חמישית, האם יכולים הציבור לצאת מבית הכנסת לפני שיצא הספר תורה? שאלה שישית, כנגד מה אומרים הציבור ג' פסוקים בברכת כהנים? שאלה שביעית, האם אומרים הציבור הפסוקים שבברכת כהנים במקדש או במדינה? שאלה שמינית, מדוע עזבו הציבור את דרשתו של רבי חייא ובאו לדרשתו של רבי אבאו? שאלה תשיעית, מדוע אין הכהנים עולים בסנדליהם לדוכן? שאלה עשירית, מה היו עונים במקדש אחר כל ברכה? ומניין? שאלה 11, מדוע אין זה נחשב הפסק בין פסוק לפסוק בברכת כהנים שיחשב ג' ברכות כמו במדינה? והשאלה האחרונה, האם מותר להישב בעזרה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. ערב שבת קודש פרשת וישב תשע"ו, כ"ב בכסלף תשע"ו. סיימנו בסייעת הדשמי ללמוד את דפים למתת ומם ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, כ"ד בכסלו תשע"ו, שבערבו נדליק את הנר הראשון של חנוכה תשע"ו, ונלמד את דף מ"א ממסכת סוטה. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה. מזל טוב, אורה ותורה ושמחה, וכל מלדמיתא ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב. ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.